בעצם עורך דין הוא איש סוד שלכם, הוא איש מקצוע שעובד למענכם, והמחיר שלו הוא באמת מוגדר, ולכן כדאי, מוקדם ככל הניתן למצוא אותו.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 9 של פשוט נדלן. אני יאב שפינרד, מלווה משקיעים קפטן אינבסט, בן 34, נשוי למגלי ואבא לדקל, ואיתנו, לפני שנגיע לאורח המיוחד, דניאל.
דניאל מורס, בן 32, גר בסחירות עם ענבל בגבעתיים, מתווך נדלן, ואוהב להיות בחדר עם יאב שפינרד. ואיתנו היום יונתן, העורך דין. אני כל כך שמח שיונתן פה, באמת, מעטים אנשי מקצוע ש... ככה כיף לעבוד איתם.
אז בוא תציג את עצמך.
אז אני יונתן, ווייטפילד, אני עורך דין כבר כמה שנים טובות, נשוי לשקד, אבא לשלושה, ונהנה לעשות נדלן מכל רגע.
יאללה, אז קודם כל נתחיל בזה שאתה, אנחנו חייבים לך פה שליש גן עדן, אתה בעצם חיברת ביני ובין דניאל.
חד משמעית.
אז כל הזכויות שלך.
ייצג אותי בכל העסקאות נדלן שאני עשיתי עד כה, והרבה לקוחות שלך, יאב.
לגמרי, לגמרי. יצא לנו הרבה פעמים לעבוד ביחד, ובואו נצלול ישר לפרקטיקה, כי אנחנו באנו לפשט פה נדלן. אז אני הייתי שמח לשאול את השאלה הראשונה, וממש לשאול אותך ממש מההתחלה, מתי מתקשרים אליך? כאילו, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, מתי אני צריך לדבר עם עורך דין, האם זה לפני, אחרי, מתי, ואיזה דברים חשוב לבדוק?
אז התשובה מתחלקת לשתיים, החצי הראשון של התשובה מדבר על מישהו שבעצם עובד עם חבר'ה כמוך, עם מלווי משקיעים, לקוחות של קפטן אינבסט, ששם התהליך הוא יכול להיות טיפה יותר מאוחר, זאת אומרת יכולים לחכות עד שמוצאים את הדירה, ורק אז להתחיל לדבר עם העורך דין. לקוח שבעצם מקשיב לנו כרגע, והוא לא לקוח של קפטן אינבסט, אני כמובן ממליץ, אבל אם יש מישהו כזה, שווה להגיע קודם כל בשעה מוקדם יותר לעורך דין, כי יש הרבה מאוד שאלות שישפיעו אחר כך גם על החלטה לרכוש את הדירה הספציפית כן או לא, על התנאים הספציפיים שאתה מוכן לשלם או לא מוכן לשלם, יכול לשלם או לא יכול לשלם, ולכן התשובה היא שעדיף אפילו מוקדם יותר. זהו, אז הרעיון הוא להכניס עורך דין מוקדם ככל הניתן, יש דירות שיש להם כל מיני בעיות קטנות כאלה או אחרות, שיכול להיות שלא ישפיעו על ההחלטה על האם רוכשים, אבל יכולות להשפיע על ההחלטה בכמה רוכשים. ושווה להתייעץ רגע עם עורך דין או איש מקצוע קודם כל, שרגע יבין את הדבר הזה ויתן את האינפוט לפני שאתם מגישים הצעה למוכר של הנכס.
מה השאלות הבסיסיות שאתה שואל לקוח או לקוחה שמגיעים אליך?
אז קודם כל אני שואל... מי האנשים שעומדים מולי, לנסות רגע להבין האם זה יחיד או זוג או משפחה, כי זה מאוד משנה, מה המקור הכספים ומה התכנון הכספי, זאת אומרת מאיפה הם מביאים את הכסף, כדי לדעת שהם נכנסים לעסקה כזאת, כדי לדעת גם איך יוצאים ממנה, כי עסקה נגמרת בסוף בסוף, ולא רק בתשלום הראשוני, ולנסות להבין מה הצרכים שלהם, איפה הם מחפשים דירה, הם מחפשים דירה להשקעה או דירה למגורים, האם הם מחפשים דירה להשקעה לטווח קצר, או שזה עכשיו לפנסיה של הילדים.
למה זה משנה לך כעורך דין?
כי זה מאוד משפיע על אחר כך, בעצם כל העניין הרכישה ואיך מנהלים את הרכישה, לוח התשלומים, סוג הנכס, יש נכסים שיש להם בעיות כאלה או אחרות, שיכול מאוד להיות שיפטרו בעשור הקרוב, אז דירה שקונים אותה ל-20 שנה היא יכולה להיות רלוונטית, אבל מישהו שקונה דירה ל-3, 4, 5 שנים ורוצה להתגלגל איתה לדירה הבאה, היא פחות מתאימה לו. סתם כתשובת מותן, אבל עקרונית בדיוק כדי לדעת מי עומד מולי. אז זה לעניין הזה, זה גם משליך על העניין המיסוי, זאת אומרת איזה מיסים צפויים להם ואיזה לא, כי הם בדרך כלל באים אליי כדי לקבל תשובה עקרונית, מה עוד אנחנו הולכים לשלם חוץ מהעלות למוכר.
זה תפקיד של עורך דין?
זה מאוד, שוב פעם, מאוד תלוי בעסקה. אם יש מלווה משקיעים כמו קפטן אינבסט, אז הם עושים את כל העבודה הזאת, והם יודעים בדיוק מה צריך לשאול ומה צריך להסביר ללקוחות, אבל יש לקוחות שמגיעים אליי כי הם מצאו דירה ביד שתיים שהתאימה להם, או שהם דיברו עם איזה מתווך ומצאו דירה, ונראה להם שזו הדירה. לפעמים זה הולך להיות בית המגורים שלהם, ובעצם אני איש המקצוע הראשון חוץ מהמתווך שאיתו הם מדברים. ובסיטואציה כזאת, אז כן, צריך לוודא איתם טוב טוב שהם מבינים איזה עוד תשלומים הולכים להיות להם במסגרת העסקה הזו, להבין מה בדיוק הם מחפשים, ואיזה בית, ואיזה רישום, ואיך וכמה ולמה. ואז, בהנחה שבאמת הבנו אחד את השני, והם אומרים, זאת הדירה שאנחנו רוצים, אז מתקדמים הלאה ומתחילים לבצע את כל הבדיקות וכל מה שצריך, כדי לשמור עליהם כשהם קונים את הנכס הזה.
אני יודע שזה נושא נפרד לפרק שלם, אבל בוא נזרוק את המיסוי הבסיסי שכאילו כל אדם מן השורה צריך להכיר, לא להיכנס פה לדברים מורכבים, אלא לבסיס.
הבסיס בעסקת מקרקעין הוא כשאתה רוכש נכס, יש משהו שנקרא מס רכישה, וכשאתה מוכר נכס, יש משהו שנקרא מס שבח. המיסים האלה הם פרסונליים, הם משתנים מאדם לאדם, האם יש לך נכס נוסף, האם הנכס שיש בבעלותך הוא נכס שאתה קנית אותו, או שקיבלת אותו בירושה, זה משתנה מאוד מאחד לשני, אבל עקרונית מי שקונה היום דירת מגורים במדינת ישראל, שגם זה הגדרה שיכולה להשתנות, אבל עקרונית כל מי שקונה היום דירת מגורים, וזוהי הדירה היחידה שלו בישראל, או באזור, שזה מעבר לקו הירוק, אז ההגדרה היא שעד סדר גודל של 1.87 משהו.
זה כבר עלה.
ל-1.9 ומשהו אלו.
1.9 משהו, בדיוק.
כן, צריך לבדוק בגוגל.
לבדוק בגוגל את הסכום
המדויק. זה מתעדכן כל שנה.
בדיוק. בראשון בינואר בכל שנה זה מתעדכן. אז עד אזור 1.9 מיליון שקלים, פטור ממס רכישה. ומשם ואילך יש מדרגות של מס רכישה. זאת אומרת, זה לא חישוב אצבע שניתן לעשות אותו, אתם צריכים איש מקצוע שעשה אותו בשבילכם, בשביל זה יש עורכי דין, והם יכולו לעשות את החישוב הזה בשבילכם.
כן, אני רק אגיד שיש גם מחשבון באתר רשות המיסים, שאפשר לחשב, תכתבו...
לא, לא, שידברו עם יונתן.
שידברו עם יונתן.
סתם. מה אתה להגיד? כן, יש כלים...
יש מחשבון פשוט, תחשבו מחשבון...
מס רכישה.
מס רכישה, ויש כבר, אפשר לבדוק את זה די בקלות.
לגמרי, כל עוד זה באמת עסקה סטנדרטית, של ניקח את הזוג הצעיר שאין להם עוד דירה בבעלותם, והם קונים דירה רגילה שרשומה בטאבו, ואין פה איזה משהו מיוחד, אז כמובן אפשר לעשות את החישוב האצבע הזה דרך המחשבון. חשוב להבין שבדירות מגורים יש הרבה מאוד נקודות קטנות, שבשביל זה צריך איש מקצוע. יכולות להיות פה זכויות בנייה שמשפיעות על שווי הנכס, ויכולות להיות פה, יכול להיות פה רישום כזה או אחר של הנכס, שבעצם הופך אותו למשהו שהוא לא בדיוק דירת מגורים, ולכן החישוב יכול להיות אחר, אז בשביל זה יש אנשי מקצוע, לא, אבל, זה... אבל כסכום אצבע, כן, מס רכישה.
אז נתנו עכשיו באמת עסקה שהיא פשוטה, אתה יכול אולי קצת להרחיב על עסקות מסובכות, מבחינת שוב... ממש עניינת של מה המושגים ומה זה אומר, ואיך עורך דין בעצם יכול לזהות אותם ולאכוף אותם.
אז יש הרבה מאוד דברים שבעצם יכולים להשתבש בעסקת נדלן. חלק מהפרקים הקודמים שלכם דיברתם על חלק מהדברים, אבל עקרונית, גם האופן שבו רשום הנכס הוא מאוד משמעותי. יש הרבה מאוד בדיקות שנדבר עליהם אחר כך, אבל בדיקות עקרוניות שצריך לעשות אותם לפני שרושים נכס מקרקעין, וכל דבר כזה יכול לכלול איזושהי בעיה.
לדוגמה?
לדוגמה, נכס שהוכרז כמבנה מסוכן, ויש לזה השפעה קולוסלית גם על איך קונים את הנכס, וגם על אופן המימון של הנכס ודברים כאלה. זה יכול להיות נכס עם חריגות בנייה, שיש לזה השלכה מאוד משמעותית במקרים כאלה או אחרים.
מושה נגיד, רישום.
כן, רישום של בדיוק, אופן רישום הנכס, שזה יכול להיות רישום במושה, או רישום עדיין במנהל, או חברה משכנת, שזה הכל דרכים שבהם הנכס רשום, ויש לזה השפעה בעצם בסוף על השווי, על מה שאתה משלם על הרכישה.
אני אשמח לסכם את הנקודה הספציפית הזאת, ולהגיד שבכל מקרה, אם אתם מגיעים לנכס ויש איזו מילה שאתם לא מבינים מה היא אומרת, כמו לדוגמה מילים שזרקנו עכשיו כמו מושה, או רישום בחברה משכנת, כל דבר שישר מצלצל לכם, באופן כללי תפנו ישר לעורך דין, זה לא משהו שכדאי להתנסות בו כזה, להבין את זה לבד בגוגל.
חד משמעית.
ויש פה באמת סיכון גדול. אני גם אגיד שבכל מקרה, התשלום לעורך דין הוא אותו תשלום. ובכל מקרה אתם תצטרכו לקחת עורך דין לרכישה, אז תקדימו תרופה למכה, וכבר משלב החיפושים תביאו את העורך דין איתכם, שיהיה לכם מי להתייעץ איתו תוך כדי.
בדיוק כמו שאמרנו, גוס, אם ימית הפריעת בפרק הקודם על יועץ משכנתה.
בדיוק אותו דבר.
אתם שלמו פיקס פרייס, שתמשו באנשי מקצוע כבר מההתחלה, בשביל לחסוך טעויות יקרות.
כן, כי באמת להחזר את המצב, לפעמים יכול להיות הרבה יותר קשה ומורכב, ועדיף כבר מראש לשאול את השאלות הנכונות.
חד משמעית.
אני רק אגיד עוד משפט אחד, אם אתם מרשו לי, שעקרונית, כמו כל בעל מקצוע אחר, עורך דין הוא מישהו שצריך להיות לך קליק איתו, ואתה צריך שזה יעבוד, הוא אמור ללוות אותך מתחילת התהליך ועד סופו. זה לא מישהו שמגיע רק לחתימה, אלא זה מישהו שמלווה את כל התהליך, בעצם עד שהוא נגמר ברישום אדירה על השם שלך. זה מערכת יחסים שבדיוק כמו יועץ משכנתאות, היא ארוכת טווח, ולכן באמת כדאי שזה יהיה מישהו שמוכן לכל הליווי הזה מתחילתו ועד סופו, ובאמת נרתם אליו מהשלבים הראשונים שלו.
תן לי דברים שחשוב שהבן אדם יבוא ויפתח בפניך כשהוא מגיע אליך.
שאלה מצוינת. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מדברים על המצב המשפחתי. רגע להבין מי, מה, אתם זוג, אתם יחיד, אתם נשואים כדת משה וישראל, או אתם בני זוג שחיים ביחד מזה תקופה ארוכה.
הסיבה שאינבל ואני לא נשואים, אגב, רגע זה על הנייר.
כן, כן, אז זה דוגמה נגיד, טובה. אז בעצם המצב המשפחתי מאוד מאוד חשוב, ומשליך אחר כך על אפשרויות עתידיות כאלה או אחרות.
מאיזו בחינה? טיפה להרחיב על זה.
הדוגמה שלך ואינבל היא דוגמה מצוינת. מה שנקרא, אם כבר שמתם אותה על השולחן, אז אני אשתמש בה.
אז תסביר אותה כאיש מקצוע.
כן, מכיוון שאתם בעצם לא נשואים, ובחינת רשות המיסים, גם אם אתם, הבחינה היא בחינה טכנית, נקרא לזה. אז באמת יש את האפשרות להפריד נכסים, לא ניכנס פה לעניין של הסכם המון ואיך עושים אותו, אבל בעצם להפריד נכסים ולנהל רכישה במקביל של כל אחד מבני הזוג בנפרד.
בעצם פעמיים לקבל את כל ההטבות מס שיש למס, לרכישת דירה ראשונה.
אמת, עקרונית זה כמובן מותנה בהסכם המון, אבל כן. אנחנו, כמו שאמרתי, על זה נצטרך פרק אחר בנפרד. כן. אז זאת בדיקה שצריך רגע להבין מי עומד מולנו, ובעצם הוא צריך לספר לי על המצב המשפחתי שלו, על העניין הפיננסי, כדי להבין רגע מאיפה הוא מביא את הכסף, ואיך הוא מתכנן לשלם על העסקה הזאת, כדי שנוכל להבין שיש לו איך להשלים את העסקה הזאת, וגם איפה, מה לוח התשלומים שמתאים לעסקה. כמובן שלוח התשלומים יכול להשתנות משמעותית, ואתה מאוד, זה מאוד משפיע על ההצעה שלך למוכר. אם אתה מציג למוכר אפשרות לשלם 70% מההון העצמי תוך שבועיים, יש לזה השפעה משמעותית, ויכול להיות שאפילו תקבל הנחה במחיר בסיטואציה כזאת, אז זאת...
זה מעניין. נתקלת בעסקאות כאלה?
כן, כן. היו לנו כמה עסקאות כאלה, שבן אדם היה מאוד מאוד לחוץ למכור, והוא אמר, תקשיבו, אני מוכן למכור, אבל אני מצפה לקבל סכום מאוד משמעותי, יש לנו עסקה כזאת עכשיו על הפרק האמת, קבל סכום מאוד מאוד משמעותי בחתימה, ואם תצליחו להביא, אז אני מוכן גם להתפשר במחיר, וכך היה. זאת אומרת, קיבלנו הנחה של סדר גודל של 70-80 אלף שקלים.
וואו, אז ממש אפשר להשתמש בזה, כוס אפילו כלברג' במסע ומתן.
לברג' משמעותי במסע ומתן. אז צריך להבין, שוב פעם, חוזר לשאלה של מה הוא צריך לספר לי, אז הוא תספר לי מה המצב האישי שלו, ומאיפה הוא מביא את הכסף, ואיך הוא מתכנן בעצם להשלים ברמה הפיננסית את העסקה, איזה בעלי מקצוע הוא מתכנן להשתמש בהם, אם יש פה יועץ משכנתאות או אין פה יועץ משכנתאות, אם יש לו את הזמן לעשות את זה לבד, ובעצם מה הוא מחפש. זאת אומרת, הוא מחפש בעיר מסוימת, הוא מחפש שוק מסוים, יש לו כבר דירה מסוימת על השולחן, כן או לא, ואז אנחנו לוקחים את זה משם.
אני אשמח לספר קצת מקרה קיצון שקרו, כל מיני מקרים שכאילו חשוב לי להגיד שחשוב שתהיו מאוד שקופים, מאוד פתוחים עם העורך דין, כי אתם לא יודעים איזה מידע רלוונטי ואיזה לא, לפעמים הדברים שכביכול מרגישים לכם ממש לא רלוונטיים, כמו לדוגמה הזכייה במחיר למשתכן, זה משהו שמאוד יכול להשפיע על המיסים, שאתם תצטרכו לשלם, כן או לא, כל מיני דברים שעשיתם בעבר, פשוט לפתוח הכל, והעורך דין כבר ידע להגיד לכם, טוב, זה לא רלוונטי, זה כן רלוונטי, אבל חשוב שתבואו לכל בעל מקצוע שרלוונטי.
הוא בצד שלכם.
הוא בצד שלכם, בדיוק, ולפתוח הכל ולספר הכל ולהגיד כל מה שעברתם בחיים, פחות או יותר, כי הדברים האלה, ירושה, צבא, כל דבר שדבר כזה, הוא יכול מאוד להשפיע על המיסים, ואם, כאילו, עוד מקרה שאני נזכר בו עכשיו, זה הייתה מישהי שהגיעה אלינו, והיא בעצם הייתה נשואה, והם נפרדו, אבל הם לא התגרשו. וכמעט קנינו לדירה, שאם היינו עושים את הצד הזה, זה אומר שקנינו חצי דירה לבעלה לשעבר. כאילו, זה מה שהיה קורה, ו... ממש יום לפני החתימה...
בעלה לשעבר לא אוהב אותך כנראה עכשיו.
כן, אבל אני מקווה שהיא כן.
סביר להניח.
כן, אז זה דוגמה שמשהו שבאמת חייבים לספר כבר מהרגע הראשון, כי זה באמת, יש פה כנסות שאי אפשר להסביר, זאת אומרת, היינו קונים דירה מיליון וחצי, זה אומר ש-750 אלף שקל הייתה מפסידה ביום החתימה, על, 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 על חוסר שקיפות, או...
לפעמים אנשים נרשמה על שמם דירה, והם אפילו לא יודעים, או כל מיני סיפורים מוזרים כאלה, שמישהו לא מסתיר מידע. אתה תצליח לגלות את המידע הזה, גם אם הוא לא מוצג בפניך?
וזו שאלה מצוינת. אז עקרונית, שתי הדוגמאות שיהב נתן פה, הם לקוחות משותפים שלנו, והתשובה הייתה שעלינו על זה. גם הגברת שבאמת בן זוגה עדיין רשום כבעלה, בן זוגה לשעבר עדיין רשום כבעלה, וגם המקרה השני, אלה מקרים שקרו ועלינו עליהם. היו מקרים שגילינו אותם רק בדיעבד. זאת אומרת, המקרה של מישהו שזכה במחיר למשתכן ולא העלה את זה, אז באמת גילינו את זה רק אחרי החתימה. על אף ששאלנו בצורה מאוד ברורה, האם יש בבעלותכם או זכית או כל דבר אחר, האם יש לכם דירה נוספת? התשובה הייתה חד משמעית לא.
כמה הטעות הזאת הייתה לו?
אז הצלחנו כרגע, כנראה, אנחנו עוד לא בקו הגמר, אבל אנחנו כנראה הצלחנו לצאת מהסיפור הזה.
מדהים.
ולהסביר לרשות המיסים איפה זה עומד. אבל שוב פעם, היינו צריכים להגיב לרשות המיסים, שזה אף פעם לא דבר חיובי. לא דבר חיובי, חבל. בסיטואציה הזאת, אם מגדירים להם מראש את תחומי המגרש, אז זה הרבה יותר קל לשחק במשחק הזה. כן, אז אלה דוגמאות טובות לזה שעלינו על זה. היו גם סיטואציות שלא עלינו על זה, אבל זה בדרך כלל נובע מזה שהלקוח באמת ענה תשובה אחת מאוד מאוד חד משמעית, למרות שהתשובה הייתה קצת אחרת.
אתה תבדוק אותו?
אני בודק אותו בדברים מסוימים. לדוגמה, כשאני שואל על המצב המשפחתי, אז אני שואל בעל פה בשיחות הטלפון הראשונות שלנו, ובעצם המסמך הראשון שאני מבקש מלקוחות שלי זה לקבל העתק מתעודת הזהות שלהם, כדי לראות בעצם מה רשום שם. כי זה כמובן מאוד משפיע, ילדים, לא ילדים וכיוצא בזאת. אז זאת בדיקה שאנחנו עושים, בדיקה ראשונה שאני מוודא אותם. אחר כך גם ברמה המימונית אני שואל רגע איך ולמה, ובעצם בסוף עושה את המתמטיקה ומשווה אותה עוד פעם מולם, כדי לוודא שהם הבינו מה המשמעות של מה שדיברנו בעל פה בטלפון, אז גם זאת בדיקה שאחר כך אני מוודא אותם פעמיים.
אם עכשיו יש נכס, והכל טוב ויפה, עשית את כל הבדיקות, הכל כשר, איך ממשיכים? איך נראה בעצם חוזה מכר? איך זה נראה בשטח?
אוי, זו שאלה מצוינת, אבל אנחנו רגע דקה לפני זה צריכים לדבר על הבדיקות עצמם, כי הבדיקות עצמם...
יונתן, אתה לא מנהל את הפודקאסט הזה, אם אני מחליך שממשיכים מעלה, אנחנו ממשיכים
מעלה. סתם, סתם. דניאל אומר, אני מקשיב.
בסדר. ניתן לך את הכבוד של אורח, בסדר.
כי פשוט זה, אתה שואל אותי למה צריך עורך דין?
בסדר, ויתרתי, יונתן, לא צריך עכשיו.
דניאל, שאל אותי למה צריך עורך דין.
יונתן, למה צריך עורך דין?
אוי, זו שאלה מצוינת, דני.
מעולה, תודה. חשבתי עליה לבד.
כן, כן. הבדיקות שעושה עורך דין הן מאוד מאוד משמעותיות, וכמו שאמרתי קודם, יכולות להציל עסקה בעייתית. בעצם צריך לבדוק את הנכס, וצריך לבדוק את האנשים שקונים, ואת האנשים שמוכרים. הבדיקה של האנשים שקונים, דיברנו בגדול. הנכס, יש בדיקות מאוד משמעותיות, צריך לוודא שהמבנה הוא לא מבנה מסוכן, וצריך לבדוק את התסריטים של הנכס, גם את תסריט הבית המשותף, וגם את ההיתר הבנייה, ולהשוות את זה בעצם למציאות, כדי לוודא שהדירה הזו היא הדירה הזו. יש לנו לי וליהב, יש מורקים רבים על הסיפור הזה, על דירות שבדיעבד החליפו מיקום, והיו רשומות בכל המקומות אחרים, וכל הדברים כאלה. ואנחנו בודקים חריגות בנייה, ואנחנו בודקים את כל העניין של איך נראה הרישום, בדירות מסוימות אפילו היטל השבחה יכול להיות רלוונט. יש כל מיני בדיקות שבעצם העורך דין צריך לעשות, לפני שמגיעים לשלב ההסכם, וצריך לוודא שמי שהעורך דין שמלווה אתכם בעסקה, בעצם עשה את כל הבדיקות האלה, או שהמליץ לכם על בעלי מקצוע אחרים שיעשו אותם. אבל צריך לוודא, לפני שמגיעים לשלב ההסכם, שמישהו עשה אותם ווידא אותם, ויש לכם בעצם אישור ביד, שהדירה תקינה, ואפשר להתקדם להסכם המחר.
הייתי אומר שעורך דין זה כמו השוער, כאילו אתם חייבים אחד כזה, והוא זה שימנע את הגול שאתם לא מצפים אליו, אז באמת חשוב לבחור בקפידה, ולא לקחת, עם כל הכבוד לעורכי דין פליליים או טבורה או משהו כזה, כבר פגשתי הכל, לקחת מישהו שמתמחה בנדלן, כי הדברים האלה יכולים לעלות הון, הון, הון לגמרי, בניסיון לתקן את זה.
לא עכשיו לבקש מהדוד שעורך דין ל... לא מזלזל, כן? אבל עניינים שהם לא נדלן.
כן, בדיוק.
ויש שנייה יציץ פה על איזה גרמושקה, או שיציץ פה על איזה חוזה, או ש... לא, כי תקחו מישהו שזאת המומחיות שלו, תקחו אותי יונתן, בקיזו, תקחו מישהו ש... זה מה שעושה, עורך דין לענייני נדלן.
לגמרי, חובה.
ההתנהלות שלך, הרי אתה מייצג צד אחד, יונתן. אז ההתנהלות שלך היא בין היתר, גם עם העורך דין או עורך הדין של הצד השני. יש לפעמים טעויות שנעשות על ידי העורך דין, מהצד השני, שיכולות להשפיע, או להכאיב לצד שאתה, לדוגמה, מייצג. זה שאתה לא עושה טעויות את זה, אנחנו יודעים, אז בגלל זה...
קודם כל, אף אחד לא חף מטעויות. יש גם סיטואציות שבו מייצגים את שני הצדדים. כמובן, רק שזה שני צדדים של מחיר יד שנייה, מקבלן זה אסור, אבל כל עוד שני הצדדים מסכימים ומתכנסים, זה קורה שמייצגים גם את שני הצדדים. כשאני מייצג... צד אחד, רוכשים או מוכרים, אז קורה שעורך דין של הצד השני לפעמים עושה טעות, וזה לגיטימי. יש פה עניין של אתיקה מקצועית, ואנחנו כמובן בעדינות נעיר, באלף או בעין, שיש פה בעיה, ובדרך כלל הדברים האלה נפטרים בצורה נעימה.
זה עלול לעלות בעסקה? או לפוצץ עסקה לצורך הדוגמה?
בדרך כלל זה לא מקום, זה לא נעשה באופן מכוון, נגיד את זה ככה, כשזה לא נעשה באופן מכוון, אז זה לא מפוצץ עסקה. אבל היו פעמים שבהם גילינו בעיה מהותית, וגילינו אותה תוך כדי העסקה, והיא הביאה לפיצוץ העסקה. אז גם דברים כאלה יכולים לקרות, אבל בדרך כלל זה נגמר בצורה טובה בין שני הצדדים. שאלת אותי שאלה קודם.
חוזה מחר.
חוזה מחר.
בדקנו הכל, הכל קשר, הכל מצוין. רוצים לחתום, אתה בעצם אומר ללקוח, רוץ, כאילו יש לך אור ירוק?
אז אני קצת אחר, אבל בשלב הזה אני יושב ומסביר ללקוח בדיוק על מה מדובר, ועל מה הולכים לחתום, ורגע עושה איזה תיאום ציפיות, ומקבל אישור מהלקוח לטיוטה, אבל התשובה היא כן, הם מקבלים את הטיוטה, ואנחנו עוברים עליה, לפעמים זה טלפונית, לפעמים זה זום, לפעמים זה כמה דקות לפני שחותמים, אם הכל רץ חלק, ובעצם זה כמובן רק בשלב שבידינו הכל, והכל תקין, ואפשר בעצם להתקדם לחתימה. החתימה היא הפינאלה של עסקת הנדלן. שם החגיגה, שם פותרים שמפניות.
שם מתווכים באים עם שלט של...
של, כן.
כן, זה ספוילר לפודקאסט, לפרק הבא.
אוקיי.
פרק הבא הולכים לדבר על מתווכים. וואו, מדהים. אוקיי. אז מתווכים, כן, זה עם מעניין. לא כולם הם כמו דניאל. לא כל המתווכים הם, כן, הם
מעניין. סתם מחזיר לי, אז
מקודם. בדיוק, בדיוק.
שלושנינו יושבים בו, אגב, בלבוש מינימלי וחם.
כן, אז הסכם המחיר זה בעצם הפינאלה, שם מתכנסים כל הצדדים. ובעצם מגיעים לקו הגמר שבו חותמים על ההסכמה המסחרית בין כל הצדדים. התפקיד של עורכי הדין הוא בעצם לקחת את ההסכמה המסחרית ולשים אותה על נייר. זה מאוד מאוד פשוט. לוודא שכל הצדדים מוגנים והתנאים ברורים לכולם. ואז בעצם הסכם המחר אמור לגבש את זה. זה ההסכם. שלב הדקה ורבע אחר כך זה בעצם עניינים יותר טכני ולוגיסטיים, שלא צריך את כל ההתכנסות של כל הצדדים בשבילם.
יש לי שאלה, ברגע שאני לקחתי עורך דין מומחה בנדלן, ועשיתי את כל הדברים by the book, ובידיתי שאת כל הבדיקות נעשו מראש, שזה באמת דירה והכל, יש משהו שאני, עכשיו אני קורא את החוזה, אני מאמין שאתה ממליץ לקרוא את החוזה לפני הרכישה, יש משהו שאני צריך לוודא שנמצא שם, או שלא נמצא שם, יש איזה סעיפים שאתה יודע שיש לפעמים משתמשים בהם, אבל הם לא רלוונטיים, הם כן רלוונטיים, וחשוב ש... כאילו, מה אני צריך להסתכל שאני עושה את זה?
זאת שאלה מצוינת. הבעיה היא ש... בשביל זה יש לך איש מקצוע, זאת אומרת, בשביל זה יש את העורך דין, שצריך לוודא טוב טוב, שבעצם ההסכם הזה תואם את מה שביקשת ממנו מראש. אבל אם אתה שואל אותי רגע על הלקוח, ומה הלקוח צריך לוודא, אז א', אני כמובן מציע לקרוא את ההסכם לפני, ולראות שהכל מובן וברור, ואם יש שאלות, אז לשאול את העורך דין, שזהו שם. אבל יש כמובן, חוץ מהסעיף שמדבר על התשלומים, ולראות שהוא תואם את מה שביקשתם מהעורך דין מראש, והגדרתם לו מבחינת לוח התשלומים הנדרש, יש סעיף אחד מאוד משמעותי, שזה הצהרות המוכר והצהרות הקונה. וצריך לראות שהצהרות המוכר ברורות לכם, ושהן לא סותרות את ההסכמה המסחרית שהייתה לכם עם המוכר, או עם המתווכים בדרך, כדי לוודא שכל מה שהוא התחייב לפני שבעצם הגענו לטיוטות בין עורכי הדין, מופיע בהצהרות שלו. אם הוא מצהיר שהנכס תקין, ואם הוא מצהיר שהנכס אין בעיות, והנכס אין חריגות בנייה, ושהוא מעולם לא עשה שיפוץ שדרש יותר בנייה ללא קבלת יותר בנייה, כל הדברים האלה צריכים להופיע בהתחייבויות שלו, ולחלופין בהתחייבויות שלכם כקונים, צריך לראות שאין שם משהו שאתם לא מכירים. קונים מצהירים שהם ראו את הנכס ובדקו אותו והכל בסדר איתו, אבל אם רואים, אם כתוב שראיתם את הנכס ואתם מודעים לזה שיש חריגת בנייה בקומה השנייה מצד ימין, ולא ראיתם את החריגת בנייה מצד ימין למעלה בקומה השנייה, אז יש פה בעיה. אז אלה שני הסעיפים שהייתי מציע לכל רוכש לקרוא אותם טוב טוב טוב, אבל באופן עקרוני, הסכם מחר אמור להיות דבר יחסית ברור, שגם כל אחד אחר, שכל הייטקיסט וכל שחקן תיאטרון, וכל מלווה משקיעים צריך לקרוא אותו, וזה צריך להיות ברור לו. ואם יש משהו לא ברור, אז בשביל זה יש עורך דין, ופשוט לשאול אותו.
אתה חושב אולי אני גולש פה קצת לעולמות אחרים, תעצרו אותי אם פחות רלוונטי. אני מופתע שבשנת 2023, עדיין יש כל כך הרבה נערת, ועדיין צריך להיפגש הרבה פעמים, פנים מול פנים, בשביל לעשות העברת בעלות. אתה רואה איך שהטכנולוגיה, ובכללי, זה שמייעלים פעולות שהן סתם ארוכות ומורכבות, לידי זה ש... חוזה מחר ובכללי, רישום בטאבו, יהיה קצת מעודכן יותר לאיזה קדמה שעשינו בעצם מבחינה טכנולוגית.
אז בשנים האחרונות יש התקדמות משוגעת בסיפור הזה. גם הטאבו וגם רשות המיסים עברו לעבוד באופן מקוון, ואם יש לנו דירת מגורים רגילה, אני קורא לזה במרכאות כפולות ומכופלות, שרשומה בטאבו, אז רוב העבודה היום נעשית באופן מקוון, שזה מצוין.
שזה חוסך לך הרבה זמן?
זה גם חוסך המון המון זמן והמון המון לוגיסטיקה, גם שלנו, גם של הפקידים, גם של כל הגופים האלה שצריכים לתת שירות. ולאט לאט הבנקים מתחילים לזוז לכיוון הזה. חלק מהמשכנתאות היום ניתן לקחת אותם באופן מקוון מרחוק, ולא להגיע פיזית לסניף הבנק.
אישור עקרוני נגיד, זה מה שאתה יכול להציע עכשיו באינטרנט, שלפני כמה שנים לא...
נכון.
היו חולמים על זה בכלל.
לגמרי, אז הבנקים הם בעצם היו מכשול גדול, וגם הם היום מתקדמים לכיוון הזה.
מעולה.
אז סך הכל אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. יש מערכות היום, אני התמתי חלק מהן במשרד שלי, שבעצם החתימה היא חתימה מקוונת, אנחנו עובדים עם טאבלטים וחותמים בטאבלטים, הבעיה היחידה היא שבסוף יש עדיין גורמים במדינת ישראל שמבקשים עותק מקורי חתום, לרבות הבנקים שדיברנו עליהם קודם, שהם עוד לא 100% שם, הם בקרוב יהיו.
הם יגיעו לשם, אתה אומר.
הם יגיעו לשם, וכשהבנקים יגיעו לשם, הסיכוי טוב שרובנו כבר נעבור לאופן מקוון לחלוטין.
מדהים.
ואז נוכל באמת לבצע חתימה. היום אנחנו מבצעים חתימות מקוונות, אבל בסוף חלק מהגורמים דורשים עותק מקורי וחתום, ואז אנחנו מדפיסים את הכל עוד פעם, אז לא עשינו בזה יותר מדי. מה שחשוב, למי שכן מקשיב לפודקאסט, שידע שיש אפשרות לחתימה מדורגת. חתימה מדורגת היא חתימה שבה המוכרים והקונים לא נפגשים, אלא כל אחד חותם בנפרד.
כמו שעשינו את העסקה האחרונה שלנו.
נכון, בדיוק, במקרה שלכם זה...
לא נפגשנו עם המוכרים בשום שלב, ולא עם העורך דין של המוכרים.
חד משמעי. אז זה באמת לא דרך המלך. זאת אומרת, דרך המלך היא שמתכנסים כולם, כמו שאמרנו קודם, עם המטווחים והשלטים, ועושים חגיגה ופותחים שמפניות. אבל יכולה להיות סיטואציה שבה מגבלות טכניות כאלה ואחרות, באמת לא כל הצדדים יכולים להתכנס בבת אחת, באותו מקום, ואז אפשר לפצל את החתימה בין המוכרים לקונים, אז חשוב לדעת שהדבר הזה אפשרי, וניתן לעשות אותו.
מדהים.
אז אני הייתי שמח לשאול, אוקיי, חתמנו, פתחנו את השמפניה, ואיזה כיף לנו. עכשיו, קודם כל, מה הפעולות שלך מיד אחרי? זאת אומרת, הערת הזרה, מה זה אומר, ומה קורה אחר כך? ובסוף נגיע גם להסכם שכירות, אבל זה ככה נקנח.
אז הפעולה הראשונית של עורכי הדין אחרי החתימה היא לרשום הערת אזהרה לטובת הקונים. בשלב הזה עורך דין המוכרים מחזיק בעצם בנאמנות את הכסף, התשלום הראשון ששולם, עד שאנחנו מבדים שנרשם את הערת אזהרה לטובת הקונים, ושאין איזושהי מגבלה טכנית באמצע שקרה משהו, הוטל עיכול או הוטלה איזושהי מגבלה אחרת שמונעת את הסיפור הזה.
הסבר קצרצר על מה זה הערת אזהרה?
הערת אזהרה היא הערה שנרשמת על הזכויות של המוכר בטאבו, שמונעת באופן טכני את מכירת הדירה לצד ג' אחר, ללא האישור של מוטב הערת האזהרה.
מסנדל אותה.
מסנדל אותה, בדיוק. אז התפקיד של ההערה הזאת היא בדיוק זה, להוות איזשהו חסם טכני כדי שהמוכר, אנחנו מקווים שכל המוכרים הם אנשים ראויים והגונים, אבל קורה שלא, אז כדי לוודא שלא קורה פה איזשהו משהו בעייתי, אז בדיוק בשביל זה נוצר. ודקה אחרי רישום הערת העזרה, יש לנו 30 יום כדי להגיש דיווח לרשות המיסים, עורך דין העסקה, אם זה הקונה או המוכר, צריך להגיש דיווח לרשות המיסים, ותוך 60 יום לשלם...
כל עסקה, גם עסקה שאין בה מיסים? זאת אומרת, גם דירתי היחידה?
התשובה היא כן, הדיווח נעשה לרשות המיסים, וגם אם יש פטור ממס, הדיווח הוא דיווח מלא, על כל עסקת מקרקעין, לא משנה האם היא חווה במס או לא. ככל שהיא חווה במס, התשלום נעשה תוך 60 יום ממועד החתימה. זה החוות.
בשביל להימנע מהלבנות און ודברים, כאילו מה הסיבה?
זה החוק, החוק קובע שמשלמים תוך 60 יום, אתה יכול לעכב את זה, אבל זה יתחיל לצבור כנסות וריביות ופיגורים וכאלה, וחבל על הכסף, אז לתכנן את זה מראש. אז זה לגבי הדברים שנעשים דקה אחרי החתימה. בשלב הבא אנחנו מתעסקים עם מצב הרישומי של הנכס, עם הנכס של המוכרים. יש לו משכנתה של המוכרים, אז כמובן צריך לסלק אותה לפני שניתן להתקדם בעסקה עם הקונים, ויש עוד כל מיני התחייבויות של המוכרים בדרך, יש את המשכנתה.
סליחה שעצרתי אותך, אני יודע שיש כאלה שמאוד מקפידים על קודם כל לשלם את כל המשכנתה של המוכרים, ויש כאלה שפחות מקפידים על זה, מה בעצם החוקיות, ומה זה נועד להגן?
הבנק של הקונים, שאמור לתת לקונים משכנתה על מנת לקנות את הנכס, יעדיף שכמובן אנחנו ננקה את הנכס מכל התחייבות שיש בו. זה אומר שיש התחייבות למשכנתה של המוכרים, אז הבנק שלנו הקונים כמובן יעדיף לקבל נכס נקי ללא התחייבויות. ולכן אם ניתן לעשות את זה, אז כמו שאמרתי קודם, זאת דרך המלך. אם יש משכנתה שהיא קטנה ונכנסת במסגרת ההון העצמי הקיים של הקונה, אז דרך המלך היא כמובן לסלק אותה קודם, ורק אז להתקדם לתשלומים הבאים שכוללים את הכסף של המשכנתה של הקונים, בסדר? את הכסף של הבנק של הקונים. יש סיטואציות שבהן זה בלתי אפשרי. יש סיטואציות שבהן למוכר על דירה של 2 מיליון שקלים, יש עדיין מיליון ומשהו משכנתה, ולקונים אין את ההון העצמי הזה. ולכן ניתן לסלק משכנתה של המוכרים, באמצעות המשכנתה שלנו הקונים. זה פשוט טיפה יותר מסובך, ודורש עוד טיפה עבודה מול הבנקים. אבל הכל אפשרי. אז זה מבחינת משכנתאות וככה מוכרים וקונים. המשכנתה של הקונים היא פרוצדורה, צריך להכיר את זה, זה לוקח זמן, דיברתם פה עם ימית על זה, על כל האספקטים האחרים, אבל חשוב להגיד שברמה הטכנית, העניין הזה לוקח פרק זמן של, אני יודע מה, 2-3 חודשים, מהרגע שבו יועץ המשכנתאות מתחיל לעבוד על הסיפור הזה, ועד הרגע שבו נרשם את המשכנתה והכסף עובר, וצריך לתכלל את זה במסגרת לוחות הזמנים של העסקה. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי שהעברנו כספים, והכל בסדר, ואנחנו בעצם מגיעים לשלב של קבלת הנכס. ודניאל, אתה ועידן ולינוי, ככה שמעתי במקרה את הפרקים הראשונים, דיברתם בחצי מילה על הסיפור הזה. כשמקבלים את הנכס, אז באמת זה חגיגה גדולה, אבל שווה דקה קודם לדבר עם העורך דין גם על העניין הזה. כי בשלב הזה יש כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם, לאיך מקבלים את הנכס, ואיזה רישומים צריך להעביר לשם שלכם ברמת החשבונות, או איך זה שונה אם יש דייר בנכס, ואת כל הדברים האלה באמת להחליף כמה מילים עם עורך דין לפני השלב הזה של מסירת הדירה, רק כדי לברר שאתם יודעים הכל ובאים מוכנים למעמד קבלת המפתח, או הסוחר אם הוא נמצא בנכס.
ושוב, ארקוס שילמתם לו, וזה ארקוס חלק מהשירות, אז תשתמשו בזה.
חד משמעי. זהו, דקה אחר כך מסרנו את הנכס, קיבלתם את הנכס בשעה טובה, והתפקיד של העורך דין זה לסיים את העסקה. וחשוב להבין שהעסקה לא נגמרת שקיבלתם את המפתח לדירה, אלא העסקה נגמרת אך ורק כשהנכס רשום על השם שלכם, או בטאבו, או במרשם אחר ככל שישנו.
למה זה לא קורה באותו רגע בעצם?
כי הרישום הטכני דורש הגשה לטאבו של כל המסמכים, לפעמים הם מגיעים במעמד מסירת המפתח, ולפעמים לוקח עוד קצת זמן להביא אותם, וגם אם הם הגיעו במעמד מסירת המפתח, עד שמגבשים אותם ומעבירים אותם לטאבו, ובעצם רושמים את הנכס, לוקח עוד פרק זמן לא ארוך, זה יכול לקחת כמה ימים או שבועות בודדים, וזה בהנחה שיש את כל האישורים.
אני אתן פה טיפ זהב, באמת ברגע שיש לכם, סיימתם את העסקה, אתם מרגישים שזהו, תורידו נסח טאבו, זה עולה 15 שקל, ואתם מוודאים שבאמת אתם הבעלים של הדירה. נתקלתי הרבה פעמים בדירות, שכביכול באו למכור לי אותם, אבל אז גילינו, כשהורדנו את הנסח טאבו, שרק רשומה הערת עזרה על אותו בן אדם, למרות שכבר הוא קנה אותה לפני מספר שנים, ופשוט העורך דין לא לחץ את האנטר בסוף, ובסוף הדירה לא רשומה על שם המוכר.
על שלנו לחצת? כזה אני לא ראתי נסח טאבו.
אני שלחתי לך.
אם אתה כבר פה, אני אחסוך את ה-15 שח האלה.
אני שלחתי נסח טאבו.
מעולה.
זה אכן, עסקה נגמרת ברישום, והיא נגמרת כשאתם רואים נסח טאבו על השם שלכם. ובטאבו בעצם הנסח, חשוב להגיד עוד משפט אחד על זה, בנסח אמור להיות רישום שכולל את השמות שלכם הקונים והמשכנתה של הבנק שלכם, שגם היא, אם היא לא מופיעה שם, זאת בעיה, בסדר? במסגרת הרישום לשם שלכם, גם אתם וגם העורך דין שלכם מתחייבים לרשום את המשכנתה לטובת הבנק, ולכן הנסח צריך לכלול גם אתכם וגם את המשכנתה, ובעצם רק אז כשאתם רואים את זה ביד, אז נגמרת העסקה.
מגניב.
מזל טוב.
מזל טוב לכולם, יש לכם נכס, רשום על שמכם בטאבו. מילים אחרונות לסיכום, משהו שבא לך להעביר ככה טיפים למאזינים.
אני מאמץ דברים שדניאל אמר גם כאן וגם בפרקים קודמים ששמעתי. בעצם עורך דין הוא איש סוד שלכם, הוא איש מקצוע שעובד למענכם, והמחיר שלו הוא באמת מוגדר, ולכן כדאי, מוקדם ככל הניתן למצוא אותו, ולשלב אותו בעסקה, ובעצם הוא אמור ללוות אתכם לכל אורכה, עד שהיא מסתיימת ברישום, וכן, תוודאו שזה מישהו שאתם מצליחים ליצור איתו את הקשר הזה, ושהוא מוכן ללוות אתכם לכל אורך התהליך הזה, ובתקווה, תסיימו עם המזל טוב המיוחל כמו שדיברנו.
Yes. אז קודם כל, ממש, ממש, ממש תודה.
ממש תודה, יונתן, שהגעת.
כן, כיף גדול לערוך ככה בסלון של דני גל.
ממש.
ותודה דני גל כמובן, ואם נהנתם דרגו אותנו 5 כוכבים ותשלחו את זה לחברים שעומדים לקנות דירה, לוודא שיש להם את כל הדברים ברישומים הנכונים.
שתפו בסטורי,
שתפו בסטורי, תשלחו לנו
איפה משתפים דברים, איפה משתפים פודקאסטים תכלס,
תכתבו, יש גם Q&A כאלה בסוף, תכתבו לנו דברים, וזהו, שיהיה לכם המשך יום טוב, ונתראה בפרק הבא.
תודה יאב, תודה יונתן,
ביי ביי.
Thank you.